ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח את מזכירו הצבאי במטרה לשכנע את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להפסיק את המבצע המשטרתי במזרח ירושלים, כך פורסם מכאן 11. על פי הדיווח, מהלך זה ננקד בעקבות אזהרות שמקבל נתניהו מראשי מערכת הביטחון. משיחות שקיים נתניהו בעת האחרונה עם ראשי המערכת עולה מסר אחיד הדורש את עצירת מבצע האכיפה שהתחיל במזרח ירושלים, במסגרתו ישנה אכיפה מוגברת באזור עם חלוקת כנסות והריסת מבנים בלתי חוקיים. הרמטכ"ל הרצי הלוי יזם שיחה חריגה עם ראש הממשלה נתניהו והפציר בו שלא להעביר כמה מסמכויות שר הביטחון גלנט לשר האוצר סמוטריץ'. על פי הדיווח, החשש של הלוי הוא מחוסר אחדות בפיקוד, כאשר שר אחד מפקד על פינוי מאחז ושר אחר מפקד על שער המשמעויות הביטחוניות. יצוין כי חוות הדעת של היועצת המשפטית גלי בערב מיירה קבעה כי יש קושי משפטי משמעותי להעביר סמכויות בתחומים הללו מאחד לשני. שר החוץ אלי כהן נפגש הערב עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי. מדובר בביקור של בכיר ישראלי ראשון מאז החלה הפלישה הרוסית לאוקראינה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי הפגישה שנערכה במתחם הנשיאותי בקייב נמשכה כשעה. במהלך הפגישה אמר כהן לזלנסקי כי ישראל מביעה סולידריות עם אוקראינה בזמן שהמדינה נמצאת כשנה תחת מלחמה עם רוסיה. קודם לכן הועד השר עם מקבילו האוקראיני שהציג במהלך הפגישה את נוסחת השלום של זלנסקי. ברוסיה זעמו על הביקור ובתקשורת המקומית כינו את הפגישה כפגישה של שר חוץ ישראלי עם נאצי. סגנית שר האוצר חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית הביעה ערב את דאגתה מההסתה ההולכת ומחריפה של חלק מראשי השמאל אפילו במחיר של דמים כלשונה.
אני בהחלט מודאגת מהקרע בעם, אבל מה שמדאיג אותי יותר זה חוסר האחריות המשווע של חלק נכבד ממנהיגי מחנה השמאל שפשוט הפסידו את הבחירות בצורה דמוקרטית, הפסידו את הבחירות, וכאשר משהו לא מתאים להם ולקחו להם את הגבינה, אז הם, דווקא הם, משנים את כללי המשחק, ואז פשוט אומרים, פוס, לא מעניין אותנו, זהו אנחנו או לא כלום, ולא משנה מה אנחנו נרוס בדרך, אנחנו את השלטון הזה נפיל, וגם אם זה יעלה לנו בדמים, והם אומרים את זה.
את הדברים אמרה בריאיון המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. שר הביטחון יואב גלנט יצא ערב לגרמניה, שם השתתף בוועידת מינכן לביטחון. גלנט יישא נאום בו התייחס לאיום האיראני והשפעותיו על היציבות העולמית. כמו כן ייטול שר הביטחון חלק בפאנל שיעסוק בהסכמי אברהם ובהתמודדות עם האתגרים האזוריים. בתום שבעת ימי אבלות, צביקה פלאי, אחיהם של הקדושים יעקב ישראל ואשר מנחם השם ייקום דמם שנרצחו בפיגוע הדריסה בשישי האחרון ביציאה מרמות בירושלים, דיבר בריאיון לאבי ממרן ותיאר בכאב את אותם הרגעים הקשים והמזעזעים בהם ראה בפעם האחרונה את אחיו. בהמשך הוא גם ציין כי מצבו של אביו שנפצע בפיגוע מוגדר כעת יציב.
הם יוצאים שלושתם, עם אבא, הם הולכים לכיוון התחנה, ואני נשאר באוטו, אני מחכה לאוטו בצוות. אבא שמוך רוצה לשמור עליי, אני נשאר באוטו, ואז אני רואה את ה... אני לא רואה את הרכב מגיע, אבל אני שומע פיצוץ מאוד חזק. כי החוצה, אני רואה מראה ממש מזעזע, כולם שוכבים, במקום זה נראה שאף אחד שם לא איתנו, היה שקט דממה, מלא דם, הם עפו כמה מטרים. במקום אני מבין שזה פיגוע. המצב הוא יציב, גוף קיבל טראומה מאוד גדולה, מלא שברים, ועלה גם קצת נוזלים לריאות. כרגע המצב יציב. תחווה תפילות כדי שלא יקרה כל מיני דברים.
כאמור, שמו לתפילה הוא הרב אברהם נוח בן יהודית לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
מחר יהיה בעיר אדמונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות. בימים שבת, ראשון ושני תחול התחממות נוספת ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
בחסות מחסני חשמל. ברשת מחסני חשמל אפשר לקבל את המחיר הזול ביותר בישראל. עובדה, רשת מחסני חשמל היא הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. שלם וכך ברשת מחסני חשמל. עוד היום אצלך בבית.
עד כאן חדשות כל חי.
חיים תמיד מדבר חי תמיד איתי כל חי.
93.8 FM כל חי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
טוב ומבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא גדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי הקו מסורים אוריה וולמן, שלמה פולק ולכל המסייעים במלאכת הקודש, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו במהלך כשעה הקרובה לרפואת כל חולי עמו ישראל. נמשיך מעט בהלכות ברכות, ובעזר השם יתברך, החל משבוע הבא, נחל בלמוד בהלכות פורים, הבאה עלינו לטובה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. יהיו הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת הרבנית ציפורה חנה, ציפורה, פייגה ציפורה, בת הדסה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. אחת הסוגיות המורכבות בהלכות ברכות זה דיני מי פירות וירקות. מהי הברכה הראשונה ומה הברכה האחרונה? ננסה להקיף את הדברים במסגרת הפינה בקצרה. שני מקורות נמצאים במרן השולחן ערוך בדיני מי פירות וירקות, בסימן ריש ב' וסימן ריש ה'. פירות ששרען או בישלן במים. אף על פי שנכנס טעם הפרי במים, אינו מברך על אותם המים, אלא שהכל. והראש כתב, דאפשר, ואומר, יש מקום לומר שמברך בורא פרי העץ כדין הפרי, בורא פרי אדמה כדין הירק. בסימן רשהי סתה מרן על מי ירקות שברכתן בורא פרי האדמה. מקור הדברים נמצא במסכת ברכות למתת, דברי רב פאפה. אמר רב פאפה, פשיטה לי, פשוט לי, שמיה דסילקה כסילקה, ומי דליפתה כליפתה, ומיה דקולה שלקה ככולה שלקי. לכאורה הדברים נסתרים ממה שכתוב שם, שמי פירות הם רק זהה באלמה. כדי ליישב את הדברים נכתבו הרבה דעות בראשונים. וזה יסוד ההלכה, שישנם תנאים רבים כדי לברך את ברכת הפרי גם על המים, עד כדי שנבוא ונאמר שכמעט אין מציאות שכזאת. תנאי ראשון, כדי לברך בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה על המים שנשלקו בהם פירות או ירקות, דברי הרשב"א ובעל המגן אברהם ומרן המשנה ברורה, שרוב האכילה של הפרי הזה או הירק הזה או הקטנית הזו, היא על ידי בישול או על ידי כבישה. רוב האכילה של הפרי היא על ידי בישול או כבישה. הראש קצת מקהה את הדברים ואומר, לא הכוונה רוב האכילה של הפרי או הירק, אלא רוב האכילה בפועל זה על ידי בישול או כבישה. תנאי נוסף שני, שהירקות או הפירות מתבשלים במים בעצמם, ואין מרכיב נוסף, לדוגמה אוף, שברכתו שהכל נהיה בדברו. כי אז בכל מקרה, אם יש שם מרכיב נוסף שברכתו שהכל, לדוגמה אוף, בקר, הברכה בכל אופן תהיה למים שהכל נהיה בדברו. כך אומר מרן השולחן ערוך בסימן רשי. תנאי נוסף, כדי לברך על המי שלקות את ברכת הירק או הפרי, שהכבישה הייתה לפחות 24 שעות, יש ירקות שצריכים אפילו יותר מכך, כדי שהטעם שלהם יהיה מאוד נרגש ודומיננטי במים. כך מסביר מרן המשנה ברורה, 24 שעות זה לא כלל ברזל, זה לפי אופן הירק. בבישול, ולא בכבישה, צריך שהבישול הוציא את הטעם באופן משמעותי. לכן אומר האש של אברהם, שתי שמוצאים מרירות וצבע, לא נחשב שדין המים כדין העלים לעניין ברכה. עוד תנאי, מוסיף מרן המשנה ברורה, שמטרת הכבישה והבישול הם גם לצורך אכילת הפרי, הירק, וגם לצורך שתיית המים. אבל אם עיקר הסיבה היא צורך הפרי או הירק, לדוגמה, מלפפון כבוש במים, בחומץ, המטרה העיקרית זה המלפפון, הזית, או להפך, שעיקר הסיבה היא המים, לדוגמה, שחולטים קפה או שמים עלי תה. הברכה בחי גוונה על המים תהיה שהכל נהיה בדברו. לולי כל התנאים שהזכרנו, אין לברך בכלל על המים של בישול הירקות או הפירות. אלא אם כן עיקר הכוונה של האדם היא על המים, והוא אוכל קצת מהפירות. בזה יש ספק במרן המשנה ברורה אם לברך על המים שהכל נהיה בדברו בלי זה, ואין את כל התנאים שהזכרנו, לא מברכים בכלל על המים. ואם נסכם את כל מה שדיברנו, כמעט אין אפשרות לברך על מי שלקות, בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. כדברי הערוך השולחן, שכמעט אין מציאות שכזו. בפרט לפי מה שפסק בעל הקף החיים, שהדרך היחידה לבני ספרד לברך על מי שלקות זה אם הם נאכלים ביחד ממש עם המים. אבל כשלוקחים את המים לבד, תמיד לדעתו הרמה צריך לברך שהכל נהיה בדברו. אלא אם כן הירקות כל כך הרבה התבשלו שהם נמחו ונתמאחו בתוך המים, שאז הדין לברך עליהם כדין הפירות עצמם. עוד כלל חשוב ובוא נסיים. אם בתוך הסיר יתבשלו בבת אחת גם ירקות וגם קטניות, והתקיימו כל התנאים שברכת המים כברכת הירק והפרי, הולכים אחר הרוב. אם הרוב ירקות, יברכו בורא פרי האדמה. אם הרוב פירות, הברכה תהיה בורא פרי העץ. כשיש גריסים, שזה דגן, וניכר הטעם היטב במרק, בכל מקרה צריך לברך על המרק בורא מיני מזונות, גם אם הוא הפריד ושוטה אותו לבד בגלל שהיו בו גריסים. כך כותב השולחן ערוך הרב. ממילא יש לדון מה לברך על קומפוט, המים ששורים בהם התפוחים, לדוגמה. הרי עברנו שיש שיטות שאין צורך שרוב האכילה של הפרי תהיה לבישול, אלא די שהדרך בכך. לפי זה היינו צריכים לברך על קומפוט גם על המים שלו בורא פרי העץ. אבל זה לא מנהג העולם. ולכאורה זו הדרך לבשל לצורך אכילת הפרי ושתיית המים, ואוכלים אותם ככינוח, וכן התקיימו כל התנאים. ובכל זאת, הרחיב מרן האיגרות משה, שהעולם מברך שהכל נהיה בדברו. אנחנו מקדישים את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, נצא להפסקה קצרה, וכבר נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ספירי פלוס עם סינון מיוחד. ספירי פלוס בשבת ובחג. תתרגלו ליותר, תהנו עד השמיים. ספירי פלוס. הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג, בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
תושבים יקרים, כחלק משיפור מערך התחבורה בירושלים, ציר בר אילן מצומת צפניה והצומת בר אילן יהיה סגור לתנועת כלי רכב מיום חמישי בשמונה בערב ועד ליום שישי בשמונה בבוקר. אינכם מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. תודה על שיתוף הפעולה.
אחרי הרבה שקלה וטריה, תפסתי פיקוד על המחריה. מהיום אהיה משוחרריה, כי היה לי שכל להשקיע בטריה.
טריה היא פלטפורמה יציבה ואמינה להשקעות סולידיות עם תשואות משתלמות, המאפשרת להשקיע מכל סכום. עדיין לא מאוחריה, חפשו באתריה את טריה, או במספריה, כוכבי 9826, כוכבי 9826.
אמור לאל אינו מהווי ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, אין לראות באמור לאל התחייבות להשגת תשואות.
במוצ"ש הקרוב המוזיקאים החדשים נחשפים. המאסטרו בפרק אחרון ומרתק בשלב קדם העונה,
עם כל הלב להתחבר.
ומיד אחר כך פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש בחגיגת מלווה מלכה סוחפת. באולפן התארחו המוזיקאים מוישי רוט, אלי קליין ואיצי ברי, ואומן הקלידים שמחה אברמצ'יק. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר קול חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת הרב אברהם נוח בן יהודית. כלל ישראל כולו מתאחד עם המשפחה הנכבדה והיקרה שהעלתה קורבן עולה, קורבנות עולה כלילה השם, בגבורת נפש, באמונת אומן, וכדברי אברהם אבינו לקודש ברוך הוא, אשפרש לפניך שיחתי, אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, והיום אתה אומר, העלה ולעולה. כשאברהם אבינו חזר עם יצחק הביתה, וההורים המסורים, היקרים והמסולאים מפז, העלו קורבן שהושלם כליל לקדוש ברוך. כל מי שבא למשפחה לנחם ולחזק, מוצא את עצמו מחוזק ומתחזק בעצמו. מהאמונה המופלאה, בתמימות, שהאמונה תחיה בעליה והולך בתום ילך בטח. אנחנו שולחים מכאן תנחומים למשפחה הנכבדה והנאצלה, שהקורבן שלכם הוא קורבן עולה שמעורבים בו דמעותיהם של כל כלל ישראל. קורבן תמיד שיש בו מכל כלל ישראל קורבן ציבור. ורוצים לברך מקירות הלב בתפילה, בזעקה וצעקה, את ראש המשפחה הרב אברהם נוח בן יהודית. כל נערפה, שקודש ברוך הוא ינחם את שברכם שברנו, כי גדול קיים שברכם, ואין מנחם אלא בעל הנחמות עצמו. שנזכה בחסד השם יתברך, שקודש ברוך הוא יאמר לצערותינו די, ונזכה בחסד השם יתברך לגאולה שלמה, בבואו מאדום, חמוץ בגדים, כל הדם של ההרוגים נמצא על בגדו של הקודש ברוך הוא, כמו שלימדונו רבותינו. ואנחנו נזכם בעזרת השם לרגלי מבשר משמיע שלום. אנחנו נרצה לומר כאן פרק תהילים, וכל אחד יקבל על עצמו קבלה טובה עבור המשפחה הנכבדה, שכולנו עמכם יחד. שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוינוי, אדוינוי שימע בחולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה, אדוינוי מי יעמוד, קמך הסליחה למען תברי. קיוויתי אדוינוי קיפתה נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לאדוינוי משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוינוי, כי מאדוינוי החסד והרבה עם אופדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. ניקיתי דמם, לא ניקיתי. אנחנו נתייחס לפקס ומיד למאזינים רבים שממתינים. קיבלנו את השאלה הזו במהלך השבוע במספר מקורות. הרב שבוע שעבר אמר שמותר לדעת הרב עובדיה זצ"ל להראות את החמין שהולך להישרף לסיר אחר, ושם להוסיף מים מכלי ראשון, ולהחזיר לפלטה. האם הבנו נכון? בכולל דנו בדבר, ולעניות דעתנו הדבר אסור, וברור שזו דעת מרן היביע עומר לאסור. הרבינו יונה, באיגרת התשובה שלו, כותב שיש מכשלה גדולה. לקחת מים רותחים שהותמנו, ולתת בתוך הסיר שהולך להישרף. אלו הדברים של רבינו יונה. דנו רבות בביאור דברי הרבינו יונה. ארן כידוע חלק עליו, הרי אין בישול אחר בישול. מרן השולחן ערוך הכריע שיש בישול אחר בישול, בטח במים לכול העלמה. בדעת המרן המשנה ברורה בריש נון ג' לעכל לתת מים רותחים, הישר מן המיחם אל החמין, כשולו על גבי האש, ועודנו בידו, על מנת להחזיר. גם לתת לתוך כוס מהמיחם, ומיד לשפוך לתוך החמין, אחיו מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, ועוד שמותר. גם האור לציון הקל בדבר. מדוע? בחלק ב', כי דעת מרן השולחן ערוך נתונה בספק. מה סובר מרן השולחן ערוך? ראש רבני ספרד, רבן של ישראל, אבל בני אשכנז יוצאים ביד רמה. לדעת המגן אברהם, התז, האליה רבה, הפרי מגדים, העגלתל, דעת מרן השולחן ערוך, שאפשר לעכל כל עוד שהמים חמים, ולפי זה גם הספרדים כך נוהגים. אלא שמרן היביע אומר, ברוחב דעתו הרמתה, בחווה דעת, בהרחבה גדולה, מסביר שדעת מרן השולחן ערוך להחמיר, כדעת רבינו יונה, כי על ידי העירוי יורדים המים מכלי ראשון לעירוי, ומצטננים, ולכן אי אפשר להשיב אותם, אלא אם גם הם יתבשלו יחד עם התבשיל. עלה מאזין שבוע שעבר, ונתן עיצה נפלאה, לרוקן את הסיר לסיר אחר, את החמין, להראות אותו לסיר אחר, ואז הוא כלי שני. הוא נמצא בכלי שני. להוסיף כעת מים חמים לכלי שני שבתוכו החמין, ולהחזיר את הסיר לפלטה. זה מותר. למה? מרן היביע אומר בעצמו, בכתב יד בספר מאור ישראל, כותב שהדבר מותר, כי התבשיל רובו יבש, ואין ביבש בישול אחר בישול והולכים אחר הרוב. מתפלא מאוד על הדברים שנאמרו בכולל בשם מרן היביע אומר לאסור. נוסיף עוד עיצה לדעת מרן היביע אומר, שסובר שזו דעת השולחן ערוך כאמור. לקח את התפייה עצמה של הדוד ולהכניס לתוך התבשיל. עוד עיצה, להניח מצקת דקותיים בתוך הדוד, ואז היא נהיית לדין כלי ראשון כדעת התז, ואז להוציא במהירות ולהכניס לתוך החמין, ולא מלמעלה. אז זה לא עירוי, זה כלי ראשון. עוד עיצה, לומר לגוי. מחלוקת הפוסקים, כשיש מחלוקת הפוסקים, מותר לומר לגוי לעשות, כמו שכותב הבית יוסף בשין י' ד', ומרן היביע אומר מרחיב ככה באורח חיים סוף סימן מ"ב בהרחבה בחזון עובדיה בשבת. אילו העצות האפשריות, כולל העצה שנאמרה שזו עצתו של מרן היביע אומר בעצמו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, ערב שבת שלום.
שלום. רציתי לשאול, אם אני אוכל פחות מכשיור,
לא שמענו, אוכל?
אוכל פחות מכשיור. האם צריך ברכה או לא צריך ברכה? לפניה.
כבודו...
ולאחריה גם.
כבודו מדבר על אכילה של פת פחות משיעור כזית, או שכבודו מדבר על כל המאכלים? כל מאכל שאדם אוכל ויש בו הנאה, הוא מחויב לברך. מדוע הוא מחויב לברך? מכיוון שהוא מחויב לברך על ההנאה, כמו שאמרו במסכת ברכות בדף למד א, שמכיוון שאדם נהנה סברה שהוא צריך לברך. ודאי למעט ברכת המזון שהיא מהתורה, הברכה שלפניה, מסקנת הגמרא, לא מקל וחומר, כל הדיון שמה בעמוד א', זה סברה. מה שנשאל, ולאו דווקא לגבי פת, לגבי כל מאכל וכל משקה. השאלה שנשאלה, אולי לזה הכוונה של כבודו, לגבי מתאמת. הגמרא מסכת ברכות י' ד' אומרת שמתאמת לא צריכה ברכה. ואומר דבר שלא אוכלים לשם אכילה, אלא כדי לטעום. אם צריך להוסיף תבלין או לא צריך להוסיף תבלין. במקרה שכזה, רק אם אוכלים יותר משיעור רביעית, שזה כמניין כוס 86 מיליליטר, אז צריך לברך לפני האכילה הזאת. כי לא ייתכן שאדם אוכל 86 סיסי רק בשביל לטעום. כאן זה נהפך להיות כבר בגדר אכילה. אני רק ברשותכם, אם השאלה של כבודו הייתה לגבי אכילה מועטת. אכילה מועטת מחייבת בברכה ראשונה, בכל אכילה ובכל שתייה, לאו דווקא פת. ברכה אחרונה, רק בתנאי שיש שיעור. אבל במתאמת שאדם בא לאכול רק בשביל לטעום, בזה נחלקו רבותינו הראשונים, מה הכוונה מתאמת לא צריכה ברכה. מחלוקת ראשונים, רבינו חננאל והרמב״ם, להלכה כותב מרן בספר בית יוסף, שמכיוון שהרמב״ם מסכים עם הריף, ויש כאן ספק ברכות, אז מי שמברך על מתאמת שהוא בולע, זה ברכה לבטלה. מרן הרב עובדיה יוסף מרחיב מאוד כדרכו, שמכיוון שזה ספק ברכות לעכל, זה לכל הדעות, שלא צריכים לברך על מתאמת. אבל היו שחלקו עליו, וסברו שמתאמת שאדם מתכוון גם מעט לבלוע, הוא מחויב לברך. אבל כאמור, זו כל המחלוקת, זה רק בדיני מתאמת. אבל כשאדם מתכוון לאכול ומתכוון ליהנות, הוא מחויב לברך. המחלוקת של הפוסקים, האם מברכים על הנאת אחך או על הנאת המאיים, זו מחלוקת שיש לה נפקמין הגדולה לגבי יום כיפור ועוד, אבל ודאי שצריך לברך ברכה ראשונה.
אבל במתאמת גם אני נהנה.
במתאמת כבודו נהנה, נכון, אבל המטרה היא לא הנאה, אלא המטרה היא הבדיקה. מכיוון שהמטרה היא הבדיקה ולא הנאה, נכון שבפועל אני נהנה, אבל מכיוון שזו לא המטרה, לכן על זה לא חייבו לברך, כבודו צודק. וכדי לצאת את כל הדעות מאיו טוב, אנחנו נוהגים שבשעה שאנחנו תואמים מהתבשיל, אנחנו לא מתכוונים רק בשביל לבדוק את התבשיל, תואמי החיים זכו, אלא גם ליהנות. וברגע שאתה מתכוון גם ליהנות, אתה כן צריך לברך לכולם.
ואם זה תואמי, בשביל תואמי החיים זכו?
תואמי החיים זכו, כבודו, קודם כל צריך לדעת שהמקור לתואמי החיים זכו בערב שבת, המקור הוא בפוסקים כתוב בשם ירושלמי. לפנינו התור מביא את הדברים בסימן רישנון, אבל אין לנו לפנינו כזה ירושלמי, זה מהכתבים שנאבדו מאיתנו. תואמי החיים זכו זה בערב שבת לבוא ולטעום מכל המאכלים, כתבו חלק מהאחרונים, מחלק מן המאכלים, לכבודה של שבת. אבל הטעימה שם, הכוונה היא לא רק לטעום האם חסר משהו, אלא גם ליהנות מהמאכל שבת. אני טועם ואני רואה שהוא מותאם כדבאי, אני מתכוון גם ליהנות וגם לבוא ולומר שאם חסר מלח, חסר תבלים כלשהו, לבוא ולהוסיף או להעיר שיוסיפו. אבל המטרה העיקרית זה בעצם גם ליהנות, ואז כפי שכבודו אמר, רימז בדבריו, צריך כן לברך שהכל, או את ברכת המאכל כפי שהוא.
וצריך לפלוט או לא צריך לפלוט?
אפשר לבלוע? אפשר. מה שבחזל נאמר זה שבעצם הוא פולט, הוא לא בולע. אבל אם קצת מהמתאמת נכנס לגרונו, מכיוון שכאמור הוא לא מתכוון לזה, ואין מציאות שאדם יכניס לפה ויפלוט את הכל. אז לכן, גם אם הוא תואם, ומעט מזה נבלע בתוכו, מכיוון שכאמור זה לא המטרה העיקרית, הוא לא צריך לברך על הדבר.
הבנתי. עשיתי גם אותו
דבר. ברוכים, ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה כבר נתפנה לשאלות מן האתר, שואלים כאן שאלות לגבי מה שנדברנו בהלכות ברכות. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, ערב שבת שלום.
ערב שבת, רציתי לשאול, בשבת, אם יש מחלקים בבית, מפוזרים, האם אפשר לאסוף אותם לתוך סלים שמיועדים לכך, סלים גדולים? אני שואל אם זה שין למדי סעיפי, שרבינו יונה אומר שנתפזרו הנה והנה, אסור, אסור לאסוף, בגלל עובדין דחול. ובפסקים כתבו, שעובדין דחול זה הטרחה. אז ראיתם בעוד אתם שמה שבתוך הבית אין בעיה, אבל בפסקים, כתבו שולחן ערוך ובעוד פסקים, אמרו שגם בתוך הבית יש בעיה. אז יכולה יהיה בעיה במשחקים?
הערה חשובה, ואולי מכיוון שכבודו לא מדבר כאן על לאסוף פירות, כבודו מדבר כאן לאסוף חפצים, נכון? על זה כבודו okay. מדבר. אז אולי קצת נלמד את הסוגיה הזאת. אולי קצת נלמד את הסוגיה הזאת של לאסוף פירות שנתפזרו. זאת אומרת כך, אם עסקינן בפירות שהתפזרו, אז האיסור הוא איסור של מאמר. אותו דבר שער גידולי קרקע. ושם יש מחלוקת הפוסקים בשין למדי, אם זה איסוף רק לתוך כלי או גם לתוך חיקו. מה שכאן כבודו מדבר, זה האם מותר לקחת חפצים בשבת ולאסוף אותם. אז מכיוון שזה בבית, אז הפוסקים הכריעו שהדבר מותר. אבל מאידך, לצד זה, צריך לעשות את הדברים בשינוי. מכיוון שאם הוא עושה את הדברים בשינוי, אז זה לא נראה עובדין דחול. רואים שהוא עושה את הדברים באופן של שינוי, לכן בזה אפשר להקל. אבל אם זה נמצא בחוץ, זה עובדין דחול שניכר, בזה אנחנו מחמירים.
בגלל ש... נכון שבאור לציון כתוב שבבית מותר.
נכון.
אבל בפיתוש שולחן ערוך, בחיי הרב, כתוב שבתוך הבית אסור. בגלל
הטרחה יתרה, בגלל הטרחה יתרה, נכון. אבל אם אדם עושה את הדברים באופן שזה ניכר שהוא עושה אותם בדרך של שינוי, אז בזה אפשר להקל כשזה מדובר בתוך הבית.
ובאיזה שינוי אני אעשה בבית?
זאת אומרת...
אני אוסף רגיל, כאילו, גם כל יום חול אני אוסף.
נכון, נכון. אבל אם אני אקח... פרט פרט, כמו כותב החוכמת אדם, אם אני לוקח דבר בפני עצמו, כל אחד ואני מניח, זה ניכר שאני עושה את הדברים באופן שונה. ולכן בזה אפשר להקל כשזה בתוך הבית. נכון? אגב, שואלים תוך כדי שכבודו שואל, שואלים כאן איך מותר לאסוף סוכריות בשבת בר מצווה או בשבת חתן בית הכנסת. האם יש בזה איסור? של מאמר, אבל זו טעות, מכיוון שהם לא גידולי קרקע. לכן אין
גידולי קרקע, אבל מצד עובדין דחול.
אבל מצד עובדין...
אליה רבא שואל את זה, מצד עובדין דחול.
או, אליה רבא ומרן הבן איש חי מרחיב בדבר, נכון? זו באמת שאלה...
זה משום שמחת תורה.
מכיוון שזה שמחה של מצווה... או, אז הפוסקים האחרונים כתבו שכשיש מרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר הנפלא שמירת שבת כהלכתה, שמכיוון שאדם רואה בשבת את הבית כולו מבולגן, וזה לא נעים, אז אנחנו מתייחסים לכל מה שמפוזר בבית כמו כלי שיש בו מאיסות. ההגדרה, רב שלמה זלמן אוירבך מרחיב, וזו הגדרה מאוד חשובה בהלכות שבת, שכשאנחנו אומרים שמותר לטלטל מוקצה, מחמת מיאוס שמותר לטלטל אותו, שבזה חזל לא גזרו את גזרתם, אז הכוונה היא לאו דווקא מוקצה מחמת מיאוס, כמו שנאמר שם, כלי שתינוק עושה בו צרכים. אלא הכוונה היא כל דבר שגורם לי חוסר יישוב הדעת, כל דבר שגורם לי לאי נעימות. מכיוון שזה מחמת אי נעימות, אז זה נחשב כמו כאמור, כמו נר של חרס, כמו נר של וכולי, וממילא מותר לי להזיז את הדברים, אבל עדיין אני אזיז אותם בשינוי. נכון שזה מפריע לי, ויש בו כבוד השבת שהבית נראה טוב, אבל עדיין צריך לעשות את זה באופן שזה ייראה שונה. ולכן, כדוגמה, חשבנו, אם הוא מביא דבר דבר בפני עצמו, ולא בבת אחת אוסף את הכל, ואז השינוי הזה הוא שינוי שניכר.
זה יכול להיחשב כצורך מצווה, בגלל ה...
ועדין, כפי שאנחנו כבודו מקילים בשבת לאדם שמאוד קשה לו לראות כלים בתוך הכיור שהוא לא נצרח אליהם והם מלוכלכים, אפילו שהוא לא נצרח אליהם, לדוגמה שעכשיו הוא סיים את הסעודה הראשונה של הבוקר והוא לא יצטרך את הכלים לסעודה שלישית, אם יש לו אי-נעימות ומגיעים חרקים, ויש אורחים, וזה נראה לו טוב, אז אנחנו מקילים בדבר. מדוע? כי זה גופה לצורך השבת, זה לא צורך הכנה, אלא צורך השבת עצמה, כפי שאנחנו נקל לאדם שיסדר את מיטתו לאחר שהוא קם בבוקר, אפילו שהוא יודע שבמהלך השבת, לדוגמה הוא נח אחר הצהריים, הוא לא ישכב שוב. האם נאמר שיש בזה הכנה? אנחנו אומרים שהאדם שקשה לו לראות את המיטה שלו ככה, לא מסודרת, גורם לו לאי נעימות, אז זה משום כבוד השבת עצמה. יש לי ניחדת בדבר. והוא הדין בכל מה שהזכרנו. זה צורך השבת עצמה.
הבנתי. אפשר עוד שאלה קטנה?
ברוכים תהיו, בוודאי, בכבוד.
אז
בבקשה.
כן, טוב, לא, לגבי בורר אוכל מאוכל, שהשולחן ערוך כתב, שדעו כאן מי שאחריז לבין הארבעים חיה. אבל אם זה לפני קצת פחות, אז זה כבר מותר.
נכון.
אז אני, כאילו, שמעתי מישהו שאמר שכל ההיתר זה רק כשעבר זמן סעודת שחרית. זאת אומרת, שאם הוא הולכן להגיד סעודה בנץ, והוא רוצה עכשיו לברור לסעודה שלישית, אוכל מאוכל, אז זה יהיה אסור עד אחרי חצות. יש על זה איזה מקור על זה?
בפוסקים האחרונים, כשדיברו על ההגדרה של לאלתר, מה ההגדרה של לאלתר? אחד התנאים בבורר הוא לאלתר. מה ההגדרה של לאלתר? בסוגיה, מי שלומד במסכת שבת, בעיון, לא כתוב מה ההגדרה של לאלתר. למעשה, כשמסתכלים בפוסקים, ההגדרה של לאלתר היא לא ברורה באופן מובהק. לדוגמה, הפוסקים דנו, כבר הרבינו חננל, שמביא את הירושלמי, זה כשהיו ארוחים אוכלים ראשונה. מה הכוונה ראשונה? הכוונה היא כל זמן שהוא יושב על השולחן ואוכל. כך כותב רבנו חננאל. מרן הבית יוסף כותב שהשיעור של האלתר זה באותה סעודה בלבד. מידך בהמשך, אם כבודו יעיין ומביא את המורדכי, שהכוונה היא שעה. כי אם אחרי שעה זה כמו בורר לאוצר. מה הכוונה שעה? אז הפוסקים דנו בדבר, מה הכוונה שעה או פחות משעה, כשהרמ"א כותב להדיה, נכון בסעיף א', לצורך אותה סעודה. לכן ההגדרה היא סמוך לסעודה, מרן החזון איש כותב שהכוונה היא חצי שעה לפני הסעודה. כך כותב מרן החזון איש. האגרות משה והחזון עובדיה כתבו ששעה לא הכוונה 60 דקות, אלא הכוונה היא הזמן שלוקח לגברת לסדר את הדברים באופן שיהיו מוכנים כשיגיעו האורחים. זו ההגדרה. אבל לא הגדרה, הכוונה היא שעה ל-60 דקות. זו לא הכוונה. זה כך כותב מרן החזן עובדיה, וכך כותב גם כן האגרות משה. ששוב, הכוונה היא שיעור זמן שלוקח לאישה לסדר את הדברים. זו הגדרה יותר מדויקת שנמצאת באגרות משה, באור החיים, דלת עין דלת, כמדומני, כבודו יעיין שם. אז אם עסקינן בהגדרה של לאלתר, הכוונה היא שזה שיעור זמן הגיוני שזה יחשב לאלתר. אז ממילא, כשאדם מגיע מהבוקר ורוצים לברור לצורך סעודה שלישית, זה אין עניין של כן חצות, לא חצות, זו לא ההגדרה. ההגדרה היא האם האכילה היא תהיה מיידית. אם לדוגמה לאישה יש הרבה אורחים. נכון?
מה שהרב דיבר זה אוכל מפסולת, נכון?
כל מה שאנחנו דיברנו זה אוכל מפסולת, אבל גם אוכל מתוך אוכל. הרי מרן הרמ"א כותב בהתחלת קי"ט, שכשאני בורר אוכל מאוכל, זאת אומרת שאני רוצה את האוכל שאני בורר. ממילא, האוכל השני שאני לא רוצה, לדידי נחשב כמו פסולת. תנו רבנן, היו לפניו מיני אוכלין, אם בירר חייב חטאת.
כן, הבנתי. אולי בבעלת השולחן ערוך לא נקטו הפוסקים שאוכל מאוכל.
דנו הפוסקים לגבי דעת השולחן ערוך, מכיוון שסתם לא כך, נכון? מכיוון שהפרי מגדים, נכון? דנו בדבר. האם הכוונה ומה קורה אם בורר לעצמו, בורר לאחרים, הפרי מגדים.
מרן כתב שחית בין הארבעים, נכון?
נכון, נכון.
אז אם זה פחות מזה, יהיה מותר לפי השולחן ערוך.
לכאורה, לפי מרן השולחן ערוך, הדברים לא ברורים. זו הייתה השאלה של כבודו. לכאורה הדברים לא ברורים, אבל הגדרה לפני חצות, אחרי חצות, לא זוכר שראינו בפוסקים.
זה לא. יש לנו כוח לדן הרון.
ברוכים, ברוכים תהיו. שאלה של תמיד חכם מופלג. מבקשים כן להתייחס רגע אחד לשאלות מן המאתר. מחילה למאזנים, בקצירת העומר, הרי המים מתובלים, האם זה משנה דין הברכה כשיש ירקות מבושלים? לא, לא. המים הם עדיין כדין הירקות וברכתם בורא פרי האדמה, רק שהמים הם מותאמים מעצמם, לדוגמה חמיצה, מי חמיצה בורשט, אז הדין לא כדין הירקות כי הם נחשבים לעצמם, אבל הטיבול לא משנה את דין הברכה. אבל כבר אמרנו שכמעט אין מציאות שכזו. ערב טוב ומבורך למאזין וסליחה על ההמתנה, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה, בבקשה. ערב טוב ומבורך.
ערב טוב. בקשר למה שהרב דיבר, שהעירו מהקולים שם לגבי היתר, להעביר את האוכל לסיר אחר.
לדעת מרן, הרב עובדיה, לדעת מרן, השולחן ערוך.
אולי הבעיה שם, אם אפשר לומר, זה כשמעבירים את זה בגוש שלם, אז זה לא נאמר את הדין של כלי שני. כי הוא שומר על חמימותו. רק בלח נאמר את הדין של כלי שני. אז לכן כשמעבירים את זה לכלי אחר, זה יכול להיות במרק. אבל בחמים, בצ'ון, יכול להיות שזה נשאר כדין של כלי ראשון. אז לא הפתרון להעביר את... אם זה צ'ון שהוא גוש, ויש בו חתיכות שהם שומרים על חמימות. אז שם המים, הם כביכול התבשלו מחמת החמים.
ההערה החשובה מאוד של כבודו, התייחסנו אליה בשבוע שעבר, ושגינו שלא נגענו בה השבוע. כבודו מאיר הערה. הרי דבר גוש הוא עוצר חום בתוכו. וממילא, הפוסקים דנו, המקור הראשון זה ספר איסור והיתר הערוך, והמהרש"ל לגבי דיני איסור והיתר. האם דבר שעוצר בתוכו חום, לא משנה איפה שאני לא ימשיך את ההנחה שלו, הוא עדיין עוגר חום ודינו עצמו ככלי ראשון. אז לכן גם אם אני אראה את החמין כולו כמה פעמים לסירים אחרים, עדיין הוא עוצר את החום. אם אני שם בתוכו מים, שהמים מכלי שני, אז אני מבשל את המים מעצם זה שהוא דבר גוש. אז צריך לדעת שהאם דבר גוש נאמר גם בדיני שבת, או שזה נאמר אך ורק בדיני איסור והיתר, זו מחלוקת אדירה. המגן אברהם פוסק בשיניות ח' שהדין בשבת כדין איסור והיתר, שגם כלי שני מבשל, ולכן לדוגמה אסור לקחת חמאה, ולמרוח על גבי תפוח אדמה רותח, הוא מדייק את הדברים מרשי בקוף יוטט, וככה פוסק מרן המשנה ברורה בשין יוטחת קוף יוטחת, אז ממילא גם כלי עשירי, כל עוד שהיה צולדת בו, לא יעזור, נכון. אבל הרבה אחרונים כתבו שזה נאמר אך ורק בדין איסור ויתר, לא באיסור שבת. אז
מצרפים את השיטות האלה לשיטות שמצירים בישול אחר בישול בלח.
נכון, המנחת יעקב, הפרי מגדים ביורדי הצדיק ד' לדחב הדת, העגלתל, הגרה, הנשמת אדם ועוד, כולם פסקו שאי אפשר לבוא ולומר שזה נחשב ממש כמו כלי ראשון בהלכות שבת. אגב, הערך השולחן הספרדי דווקא הוכיח כמו המגן אברהם. אחרוני זמננו, המחמירים, מרן רב שלמה זלמן אוירבך ועוד, אבל הליכות עולם של מרן היביע עומר בחלק ד' מקל, ואומר שאין בישול כלל בגוש בכלי שני. גם האיגרות משה אומר ככה, גם האור לציון כותב ככה, שמנהג בני ספרד להקל בדין דבר גוש, וככה כותב העגל טל. ולכן כשהסקינן בדעתו הרמה של מרן היביע עומר, אנחנו בוודאי שנצרף את הדעה שלו שדבר גוש נחשב ככלי שני, והעירוי לתוך בדבר בכלי שני, של מים חמים מכלי שני, מכיוון שרוב הדבר הוא יבש, נידון החרובו, ואפשר כן להחזיר אל הפלטה, בתנאי שקיימנו דיני חזרה. מאירים לנו כאן שידידינו הגאון הגדול, מעוז ומגדול, מפוסקי דורנו, הגאון הרב אופיר מלכה, שתכף אנחנו כולנו מחכים לשמוע את השידור הנפלא של הרב, השעתיים הקרובות, שבוע שעבר חלק על מה שאמרנו. קטונתי, אנחנו נקיים בעצמנו את מה שאומר הנביא, אני על משמורתי אעמודה, כפי שכותב מרן היביע עומר בעצמו, במאור ישראל בשבת, הביאו לי את, הכתב, את הצילום של הכתב יד, ומעבר לזה שמענו שנכנסו אליו גם לשאול אותו בדבר, והקל ברעיון הנפלא הזה להעביר לכלי שני.
מחילה הרב, עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
הפתרון שהרב אמר, לפתוח את הברז לתוך האוכל.
נכון.
שאלה היא, אם יש אפשרות, אחורה לפי מה שהרב אומר, מספיק לקחת את הסיר באלכסון, להצמיד את, את הברז לדופן הסיר, זה גם יהיה אותו פתרון.
אומר לכבודו, אומר לכבודו למה לעניות דעתי, זו לא עצה שהיא נכונה לדעת רבינו יונה, שכמוהו סובר מרן יביע עומר שזו דעתו של מרן שולחן ערוך, מכיוון שההגדרה של רבינו יונה זה שברגע שהעירוי נחשף לאוויר, יש איזושהי הצטננות. ולכן כל עוד... נכון, אבל עדיין...
הוא מיד נוגע בזה, הוא לא נחשף לאוויר. זה ממש, מצמידים את זה בצורה שהוא מיד בצטו נוגע בדופן הכלי. אז מיד הוא נהיה רותח מחמת הכלי. לוקחים את זה, עם שתיים יכולים לעשות את זה, עושים את זה ממש באלכסון, מצמידים את דופן הכלי, וככה לא יהיה בעיה של אם לא רוצים שזה יסיר בשרי...
המים של המייחמים.
לתוך החמים. כן, אז יכול לפתור את זה. ככה נראה לי, אני לא אומר כל מה שהרב אומר.
תוך כדי דיבור, אנחנו חוזרים בנו ואומרים, טעיתי. כבודו צודק. לא בוש לומר, טעיתי, ומדוע? כבודו נתן כאן עיצה, מעולם לא חשבנו על הרעיון הזה, אבל כבודו התאים בתוך דבריו את הדברים של המגיד משנה, התוספות, שמסבירים שלמה כלי ראשון דינו ככלי ראשון, וברגע שיראיתי הכלי שני כבר לא מבשל ככלי ראשון, כי התפנות שלו, או, ולכן כבודו הזכיר לפני כן דבר גוש, זה אותו יסוד שיש העמידה של החום כל העת. בכלי שני, מהרגע שיראיתי לתוכו מתחיל תהליך הפוך, של הצטננות. אז מה שכבודו אומר, זה שברגע שאנחנו נערה, לא צריך להכניס את הפייה לתוך התבשיל עצמו, אלא עצם זה שהמים נוגעים ישירות בדופן, ממילא אין אפשרות שמתחממו מהאוויר שמבחוץ, והדברים נראים כאמיתי.
אפשר לצרף, רק נסיים, אפשר לצרף שגם אם יש התקררות מועטת, אין בכדי שיעור של בישול, כי עדיין זה נשאר במעלות שאין בהם בישול, בצירוף שהרי יש את הראשונים שאומרים שהם בישול אחר בישול בלח וכולי, ואין כאן להאריך.
נכון, ראשונים גדולה. נכון, אבל עדיין, אם בזה הסכינן, אז האוויר שנמצא גם בתוך חלל הסיר, הוא לא בחום, עדיין הוא לא בחום של התבשיל עצמו, כבודו. זאת אומרת, אנחנו נקל יותר בגלל הדברים הראשונים שכבודו אמר, בגלל המהירות שזה נשפך על דופן הכלי עצמו.
ישר כוח הרב, רציתי להגיד ישר כוח על הדברים שבעצם, הצורה שהרב אומר אותם, חוץ מהשיעור של ההלכות שהרב עושה לנו, הרב עושה לנו שיעור בדרך ארץ, ומה זה שפה נאה של תלמידי חכמים, מה שהרב יוסף היה אומר, שתלמידי חכמים בנחת נשמעים, כשהם בנחת הם מתקבלים, מתיישבים על הלב.
שר כוח גדול הרב. תודה לכם, תודה לכם. דבריכם נשמעו בנחת. ברוכים, ברוכים אתם לשם. יגדיל תורה וידיר. ערב שבת שלום ומבורכת. ערב שבת שלום ומבורכת למאזין, בבקשה.
ערב שבת שלום. אני רציתי לשאול, מה שהרב דיבר בפתיחה בעניין, הלו, שומעים?
כל מילה בקשב רב, רק יש לנו שתי דקות לסיום התוכנית, אז אני מתנצל. בבקשה, כבודו.
אז אני אעשה את זה מהר, בעזרת השם.
בנחת,
בבקשה. אם אני למשל אוכל את הקומפוט שתפוחי עץ בסוף הסעודה, אז אני מברך המורה פרי העץ.
נכון.
אני נתתי ידיים, אבל כדאי לקחת אולי פרי שלא מבושל של עץ, ולפתור את זה, נכון?
הגדרה נכונה. לכאורה, okay. היינו צריכים לברך בורא פרי העץ, אבל מכיוון שזה לא מנהג העולם, אם כי צריך להבין למה, כמו ששואל האגרות משה, הרי שותים גם את המים וגם אוכלים את הפרי, זה עונה על כל התנאים שנדברנו. ובכל זאת, זה לא מנהג העולם, לכן הכי נכון, או לקחת פרי ולברך העץ, או כמו שחסידים ואנשי מעשה, וכך אני הקטן נוהג, אני לוקח חתיכת חלב, לא פירור. חתיכת חלה של ממש.
נכון.
או,
לאכול ביחד עם...
לאכול ביחד, נכון.
אבל גם אפשר את זה. עכשיו, אם אני לא בתוך הסעודה, אוכל קומפוט תפוח עץ, אני יכול לפתור את ה... לא תוך סעודה לפתור את המים גם?
כן, כפי שדיברנו, אני פותר גם את המים. עדיין, השאלה למה היא גדולה, אבל אנחנו מקילים לפתור את המים בברכת הקומפוט. נכון.
תודה רבה, שבת שלום.
כבודו יעיין, באגרות משה, יורה דעה, חלק ב' ויורה דעה, סוף סימן חפי, ושם מרחיב מאוד במנהג העולם. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום.
ערב שבת שלום.
ברוכים תהיו. התודה והברכה למפיק ולטכנאי, הקום מסורים, אוריה וולמן, שלמה פולק, ולכל המאזינים. שוב נקדיש את דברי התורה לרפואתו השלמה של יקיר ישראל רבי אברהם נוח בן יהודית, ולעילוי נשמתם הטהורה והזקה של ילדי החמד, שפיהם היה מלא בתורה ובאמונה, והלכו כקורבן ציבור שימליצו טוב תחת כיסא הכבוד על כלל ישראל שנבשה בתשועת עולמים. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
יש גישמק. מכירים משפחה שבכל סעודה יש שפע של אורחים סביב השולחן? בית שאנשים מרגישים חופשי לבוא לסעודה גם בלי הזמנה ולא רוצים ללכת? עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על המארחים המושלמים, ובכל יום אנחנו נפתיע משפחה אחת שתזכה במארז ספרינג יוקרתי שיאפשר לה להמשיך לשדרג כל אירוח. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חי.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון אינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, עבר במסעית, בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, הוא לא דיבר. ומהרגע שתפסנו אשר בנחל, שאחר כך, וברוך השם הוא קם, הוא הגיש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אל תפספסו את הוועידה הראשונה לקידום התעסוקה במגזר הדתי והחרדי. במעמד יושב ראש ההסתדרות מר ארנום בר דוד, שר הרווחה הרב יעקב מרגי, שר העבודה הרב יואב בן צור ומכובדים. תוכנית עשירה בהנחיית מנחם טוקר, מסלולי לימוד והכשרה מסובסדים, הזכויות והטבות המגיעות לחברי ההסתדרות, שולחנות ערוכים ושי לכל משתתף. יום רביעי ח' באדר ראשון במרץ החל מהשעה 7 בערב, באולמי אחוזה מודיעין. מספר המקומות מוגבל. שריינו מקום בחינם באתר טיק צ'אק.
תנובה במבצע הוצאות הפסח עלינו. בהגרלה על שובר בשווי 5,000 שקלים לקנייה ברשתות המזון, זכה מם גרינבאום ועוד 4 זוכים מאושרים. השתתפו ואולי גם אתם תוכלו לזכות בהגרלה השבועית הקרובה. שואבי אבק חכמים בשווי 5,524 שקלים. לפרטים כוכבית 5 644. למאדרין יש תנובה, כפוף לתקנון המבצע.
במוצ"ש הקרוב המוזיקאים החדשים נחשפים. המאסטרו בפרק אחרון ומרתק בשלב קדם העונה, ומיד אחר כך פיני איינהורן משיק את אלבומו החדש בחגיגת מלווה מלכה סוחפת. באולפן התארחו המוזיקאים מוישי רוט, אלי קליין ואיצי ברי, ואומן הקלידים שמחה אברמצ'יק. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר קול חי.
חדשות קול חי, השעה 10:00.